ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בעזרת השם יתברך ובישועתו נקרא בשבת הקרובה עוד פרשיות שעוסקות בגאולה של עם ישראל. כל השובבים אנחנו כל פעם מתקדמים, ובפרשה הקרובה נלמד עוד פעם שתכלית הגאולה היא קידוש השם בעולם, וידעתם כי אני השם, ומלאה הארץ דעה את השם. כי לפעמים אדם חושב שתכלית הגאולה זה בשביל שננצל מערבים, זה לא העניין. שיהיה ארץ תתפירה בעין יפה זה נחמד מאוד, אבל זה גם לא העניין. שיעבוד מלכויות חשוב ביותר, אבל זה לא העניין. העניין הוא שמלאה הארץ דעה את השם, לעובדו שכם אחד, זה שכתוב בפסוק, וידעתם כי אני השם. אמור בני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, וגאלתי אתכם מעבדתם. זה הכל תהליכים, וידעתם כי אני השם, זה הסוף. כן, אז עשר המכות זה נחמד. נחמד שפה חוטף מכות, אבל זה לא העניין. זה, דרך זה אנחנו לומדים להכיר את מי שאמר והיה העולם. וגם בימינו אנחנו צריכים לדעת שעיקר העיקרים של הגאולה זה שבסופו של דבר נדע כולנו מסוף העולם ועד סופו וידעתם כי אני השם. יש דבר שצריך חשוב מאוד ללמוד אותו בפרשה, בדרך לקראת הגאולה השלמה, זה התהליך של האמונה והאי אמונה של עם ישראל, אפילו של פרעה, אפילו של הזקנים בגאולה. האם הם מאמינים או לא מאמינים? משה רבנו אומר, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. כך משה אומר, לא יאמינו ולא ישמעו בקולי. והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר, משה, איך אתה אומר דבר כזה? ושמעו לקוליך ויאמין העם, גם מאמינים בך וגם שומעים בקולך, נכון? כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה. אבל כל אחד יודע שבפועל זה לא היה ככה. הרי בפרשה השבוע נקרא מיד על ההתחלה שמשה רבנו אומר, אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע אליי פרעה? נו, אז שמעו או לא שמעו? האמינו או לא האמינו? שאלה, נכון? התורה אומרת, ושמעו לקוליך ויאמן העם. כתוב, שמעו והאמינו. ומשה אומר, לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. אז הוא אומר, איך אתה אומר דבר כזה, מאמינים, בני מאמינים? בני מאמינים שאברהם אבינו שכתוב בו והאמין בהשם, איך אתה אומר ולא יאמינו לי? איך אתה אומר לא ישמעו בקולי? ושמעו לקוליך. ואת כולנו יודעים שכשמשה רבן הולך עם הזקנים בדרך מבית הוועד לביתו של פרעה, כולם נושרים בדרך. אז שמעו או לא שמעו? שאלה חשובה, והתשובה עוד יותר חשובה. התשובה היא, כן, קצת אמונה היה. כשהוא בא אליה ואומר לה, אומרים כן, אמונה בשביל ללכת לפרעה לא היה להם. שמעו, כן, אבל ברגע שפרעה מקשה את העבודה, הם כבר צועקים. אז מה זה? זה כן אמונה או זה לא אמונה? זה כן אמונה. לא בדרגה גבוהה. זה לא כמו הדרגה של משה ואהרון שבאים לפרעה ולא מפחדים ממנו. זה אמונה בדרגה אחרת. מאמין? לא מאמין. קוראים לזה קטני אמונה. יש לו אמונה. תגיד טוב, אז תגיד משה, כן, כשאמרתי ואין לו יאמינו לי, התכוונתי שהם קטני אמונה. אומר לו הקדוש ברוך הוא משה רבנו, זה שהם קטני אמונה, זה לא אשמתם. 210 שנים במצרים, מה ציפית שיצא? התפקיד שלך, להפוך את האמונה בקטנות, לאמונה בגדלות, לגדלות האמונה. הם שמעו עליך בהתחלה ואחר כך ברחו, אל תקטרג עליהם. התפקיד שלך להפוך את השמיעה הזאת להשמיעה בעוצמה. זה התפקיד של משה רבנו, לקחת את האמונה ולרמם אותה. לקחת את השמיעה ולרמם אותה. זה שהקדוש ברוך הוא דורש ממשה רבנו. הוא אומר, משה רבנו עושה את זה. משה רבנו עושה את זה בסוף, כשהוא אומר להם, דבר על בני ישראל וישאו, זה צריך יותר אמונה ויותר שמיעה מאשר ללכת לפרעה. להיכנס לתוך הים, שיגיעו מים עד נפש, הם עושים את זה. הם גם הולכים וגם נכנסים לתוך הים ביבשה, והם מגיעים באמת בעוצמה גדולה. בעוצמה הגדולה הזאת זה עוצמה שבסופו של דבר בזכותה בני ישראל נושעים. אז כן האמינו וכן שמעו וכן תפקידו של משה רבנו לרומם את האמונה ולרומם את כוח השמיעה. למה אני אומר את זה? כי זה נפקא מינה גם להיום. אנחנו יודעים היום, אנשים אומרים, אלה מסורתיים. מה זה מסורתיים? מאמינים או לא מאמינים? מאמינים. אלא מה? אבל כן, הם מאמינים, אבל מה צריך לומר? הם מאמינים או אבל? את מה צריך לומר? את החיובי או את השלילי? מה? חיובי אתם אומרים. אנחנו צריכים ללמוד מתפקידו של משה רבנו לרומם את האמונה. ויש פה אבל חידוש גדול. אם זה הפירוש, אז יש שואלים, מה זה הקל וחומר של משה? הגמרא, המדרש אומר, זה אחד מעשרה קל וחומר. יש 10 קל וחומר בתורה, זה אחד. אין בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמע אליי פרעה. הם לא שמעו, כי יש להם סיבה, היו בסבל 210 שנים, אבל פרעה לא היה בסבל. ומה הקל וחומר? הקל וחומר מורה לרבותיי, וזה דבר פלא פלאים, פלא פלאים. גם פרעה בתוכו היה אמונה. גם פרעה שאומר, לא ידעתי את השם, בסוף מה אומר? השם הצדיק, נכון? גם פרעה הזה בסוף אומר, מי כמוך באלים השם? פרעה! וידעו מצרים כי אני השם. שאתם תדעו זה בטוח, שהכנענים ידעו זה גם בטוח. אז נבדו אלפי אדום, גם הם ידעו. המצרים האלה שהם ראש הפעור, אלה ידעו מצרים כי אני השם. אפילו הם ידעו. כי גם אצלהם, אצל המצרים, היה בסיס של אמונה קטן. כל אדם יש בו. הגמרא אומרת, דבר פלא גדול. אני זוכר שלמדתי את זה בישיבה, קראתי את זה 10 פעמים עד שנכנס לי בראש. הגמרא אומרת, יודעים רשעים שדרכם למיטה, אלא שחלב תפש להם על קרבם. פירוש, אתה רואה רשע, אתה חושב שהוא לא מאמין באלוקים. טעות בידיך. הוא גם מאמין באלוקים. זה שצועק, לא ידעתי. הוא גם מאמין באלוקים. אלא מה, יש לו איזה שכבה של חלב ש מפריעה לו. אבל תדעו לכם, מורה ורבותיי, גם האדם שאומר לך, אני הכי כופר בעולם, לא מכיר כלום, 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 אל תאמין לו. אל תאמין לו. בדוק, אל תאמין. אלה מאמינים, לא מאמינים. מאמינים, לא מאמינים. אפילו פרעונים בסוף יאמינו. כן, ככה זה, מלאה הארץ, דעה את השם כמה מדעה מכסים, וזה פלא גדול, פלא גדול, אנחנו רואים את זה בפרשה פה, בפרשיות פה, זה דבר מופלא שלא מופלאים. אנחנו נדבר היום, המשך למה שדיברנו בשבתות האחרונות, שבועות האחרונות על הלכות שבת, זה כל מה שאני מלמד אתכם, זה מהספר, הלכות שבת של הרב עליו השלום, דברים שאני חושב שצריך ככה, כל אחד נפקמינה יש לו בחיים, אז אנחנו נזכיר משם את ההלכות, ונדבר היום על הכנה משבת לחול, לחול, על דבר שכמעט לכל אחד מאיתנו יש אותו, ונדבר עליו. אז דבר ראשון, יש משנה שאומרת, מקפלים את הכלים אפילו 4-5 פעמים, ומציעים את המיטות מלילי שבת לשבת, אבל לא משבת למוצאי שבת. מה פירוש מציעים את המיטות מלילי שבת לשבת? אנחנו מציעים, אנחנו בדרך כלל מסבירים, מציעים את המיטות, הכוונה, מכינים אותם לשינה, נכון? אבל אם אתה אומר מלילי שבת לשבת, זאת אומרת, זה מסדרים אותם אחרי השינה, אז כתוב שמכינים את המיטות מלילי שבת לשבת, אבל לא משבת למוצאי שבת. למה? כי זה הכנה משבת לחול. לפי זה, מה שכתוב בהתחלה במשנה, שמקפלים את הכלים אפילו 4-5 פעמים, אומר הרמב"ם פירוש המשניות, הכוונה מקפלים את הכלים האלה לצורך שבת, לא כיפול לצורך יום חול, כי כל כיפול לצורך יום חול הוא אסור. אומר הרמב"ם, ויש בנושא הזה כמה תנאים, 4 תנאים. אחד, שיהיה מקפל אחד ולא שניים. עוד, שיהיה מקופל בגד חדש ולא יהיה צבוע. ולא יהיה לו בגד אחר להחליף שום כבוד שבת. בקיצור, אנחנו נוהגים היום בדרך כלל, אחרי התפילה לא לקפל את הטלית. מניחים אותה במקום מכובד וכו', כי אנחנו לא צריכים אותה בשבת. לכן אנחנו לא מקפלים אותה. אבל הכלל הוא, נחזור למיטות, כשאתה מסדר מיטה, זה רק לצורך שבת. אומר המגן אברהם, אם המיטה המבולבלת נמצאת בסלון, נגיד, באורחים ישנים גם בסלון, או בית מבורך בילדים ישנים גם בסלון. אז מה, תשאיר את המיטה המבולבלת בסלון, כי אתה לא צריך אותה בשבת? איזה כבוד שבת יש עם הסלון, המיטה המבולבלת? אתה מסדר את המיטה בסלון, למרות שאתה לא יושן בה בשבת, אתה מסדר אותה משום כבוד שבת, שהסלון יראה כמו שצריך. אומר המגן אברהם, ונראה לי דמיטה העומדת בחדר שדר שם, והיא כביזיון בדבר מגונה, שיעמוד כך מותר להציעו, זה נקרא צורך שבת. וזה חידוש של המגן אברהם, מאוד חשוב, נזכור אותו כיוון שהרב עליו שלום השתמש בו כמה וכמה פעמים גם לדברים אחרים. זאת אומרת, דבר שאתה רוצה, עושה אותו לצורך שבת. לא מכובד שהסלון, או נניח, יש אישה, גם בחדר שלה, עם המיטות הסמיכות מבולבלות, זה עושה לה שחור בעיניים. היא צריכה מיטות מסודרות. מיטות מסודרות היא רגועה, מבולבלות היא, אין לה שלוות נפש. זה נקרא צורך שבת. זה צורך שבת, כן? זה הלכה חשובה. הלכה נוספת שקשורה לדבר הזה היא הדחת כלים, כן? הגמרא במסכת שבת אומרת, תלו רבנן, קערות שאכל בהם ערבית, קערות הכוונה צלחות, מדיחן לאכול בהם שחרית. אכל ביום שחרית, מדיחן לאכול ביום צהריים, הכוונה של השלישית. אבל, כן, לא, אם בצהריים הוא אכל, מדיחן לאכול ביום במנחה עדיין בשבת. זה כבר ארבע סעודות, כן? אבל המנחה והערך שוב אינה מדיחן. זה מדובר על צלחות, אבל כוסות וכיתונות וצלוחיות, מדיח וערך כל היום לפי שאין קבע לשתייה. מה פירוש שאין קבע לשתייה? לא בטוח ותשתה. אולי תשתה? גם אם זה רק אולי, מותר לך לשטוף את כל הכוסות. כי בשטיפת הכוסות לא ניכר שאתה מכין משבת לחול. הכלל הזה מאוד חשוב, זאת אומרת, כאשר אתה שוטף מהלילה לבוקר, האם אתה צריך לשטוף במדויק? אתה אומר, רגע, כמה אנשים יהיו? ארבע אנשים, אני אשטוף ארבע צלחות? לא. אתה שוטף את כולם. למה? לפעמים אתה רוצה להביא פירות, ולפעמים יבוא עוד מישהו לרח, וגם כן, שוטף את כל הצלחות. לא ניכר בזה פגיעה בכבוד שבת. כמו בכוסות. אתה לא אומר, אני אתכנן לשתות בשעה ארבע כוסתה, אז אני אשטוף עכשיו את הצלחות. לא. כתוב, הגמרא אומרת, כוסות מקיתוניות וצלוחיות, כמה דברים ש... צריך צלוחיות לפיצוחים, דברים כאלה, שאדם יכול להשתמש בהם, שוטף את כולם לפי שאין קבע. אם יש לו צלחות גם לבוקר וגם לערב, אז לכאורה הוא לא צריך לשטוף אותם. כן? מדובר כאשר אדם, אבל פה אני רוצה לחזור לדבר שאמרנו קודם. אם אדם, יש... לחזור, אתם זוכרים, דיברנו מקודם, אם אדם יש לו מיטה בסלון, אומר המגן אברהם, ואתה רואה אותם בולבט וזה מפריע לך בעיניים, וזה לא כבוד שבת, צורך שבת, אתה מסדר אותה. אותו דבר כאן. זאת אומרת, אם אדם יש לו צלוחיות, יחזירו את האוכל אחרי שבת למטבח. אבל אם אתה משאיר את המסבח מבולבל, זה יכול להביא זבובים, וזה ריח לא טוב, וזה לא יפה בעיניים, ולא כבוד שבת. אז אתה יכול לסדר קצת את הכלים כדי שלא יהיה פגיעה בכבוד שבת? במיוחד שהיום, בשונה מעבר, המטבח והסלון, הם הרבה דירות ביחד. והמטבחים של היום הם חצי, יותר לפעמים יותר יפים מהסלון. תעשה שם הרימות של כלים, זה... ואומרים, אם עושים את זה לכבוד שבת, זה אפשר. באמת, הרב עליו השלום מביא מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד, שהסבירו מה הבעיה, מה החשש, למה זה לא, למה עשו לשטוף את הכלים משבת למוצאי שבת, מה הבעיה במכין בשבת לחול? הרמב״ם כותב שהוא אותו מתקן. הרייבד כתב מפני שהוא תורח לחול. ובאמת, כל הפוסקים, המפרשים, הסבירו שלמעשה אין ביניהם מחלוקת. שבסוף, עיקר האיסור הוא משום תורח לחול. אבל, כמו שאמרנו מקודם, כשאדם שוטף, שוטף את הכלים, הוא יכול לשטוף את כל הכלים. הוא לא צריך לשטוף את חלקם. אם הוא כבר שוטף, לא דקדקו אותו, כי זה לא מלאכה, זה כבוד שבת. יש לנו כלל שהוא אומר, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך, מדבר בעבר. אז אם אתה רוצה להתענג על השם, אל תעשה את המלאכה שלך. אל תעשה דברים שהם לא צורך שבת. אז אם אדם תורח בשבת לחול, זה פגיעה בכבוד שבת. כל דבר שהוא פגיעה בכבוד שבת, אנחנו לא עושים אותו בחול. אנחנו לא עושים אותו בשבת לצורך חול. יש עוד שאלה שקשורה לזה. אני אספר לכם, אתם יודעים, יש מקומות שנוהגים לאכול בבית כנסת סעודה שלישית. על פניו זה לא כל כך כבוד, גם לא כל כך בטוח שזה על פי ההלכה כל כך מהודר. אז פה ברוך השם עשו בכנסת מקום של תפילה, ולמטה המקום שאפשר לאכול, שהוא יש לו שם מחיצה על ארון הקודש, זה לא יהיה ממש בית כנסת. נגיד שאוכלים, הייתי פעם בכמה בתי כנסת, אוכלים בסעודה שלישית, ואחרי הסעודה שלישית משאירים את הכל, ומתפעלים שם ערבית. ואתה נכנס לבית כנסת, אתה מריח אחר של טונה ודגים. אומרים, אני אומר להם, איך אפשר ככה להתפלל? אומרים, לא, אי אפשר לנקות את השולחן, כי זה מכין משבת לחול. נכון, זה מכין משבת, אסור להכין משבת לחול. צודקים. אבל, זה ממש עכשיו שזה שאתה עכשיו ככה מתפלל. עם השולחן המבולבל, ועם שירי האוכל, ועם הכוסות והצלחות המלוכלכות. איזה כבוד זה. הרי בית כנסת, הוא מקדש מעט. יש כל כך הרבה הלכות בית כנסת שנועדו לשמור על כבוד בית כנסת. אז די בכך שאתה מתיר לעצמך לאכול בית כנסת שלא בשעת התפילה, ואתה אומר, לא, לא, אבל בשעת התפילה, הקרבה עליה לפחתך. איזה כבוד זה בשעת התפילה שיהיה שירי אוכל מפוזר על השולחנות? איזה כבוד זה? בין שהתירו את זה לפני התפילה, בתפילה עצמה, אין שום צד של היתר. מה תגיד? אני לא רוצה להכין משבת לחול? אני לא רוצה לקוט השולחן משבת לצורך מוצאי שבת? לא לצורך מוצאי שבת אתה עושה את זה. אתה עושה את זה לצורך עכשיו. אתה עושה את זה לצורך מה שאתה מתפלל עכשיו. מה תגיד? אני מתפלל כבר ערבית ואני... כבר יצאה שבת. נכון שלא אמרת ברוך המבדיל. אתה רוצה להחמיר על עצמך, תגיד ברוך המבדיל בקודש לחול, אבל באמת גם זה לא צריך. כי זה צורך עכשיו ממש כמו שהמגן אברהם אמר לגבי סידור המיטה בסלון. סידור המיטה בסלון, אתה יכול בשבת לסדר אותה, כי זה צורך שבת, לא צורך מוצאי שבת. אותו דבר, פינוי השולחן בבית גם אחרי סעודת שבת. אז אנחנו בדרך כלל משאירים על השולחן מעט אוכל ומלח, לחם ומלח, כיוון שהברכה שרויה על השולחן. כל השבת, גם כשאתה עוזב את השולחן, שרויה עליו ברכה. אז אנחנו משאירים עליו, אבל אנחנו משום כבוד שבת מסדרים אותו גם בסעודה השלישית. כי אם תשאיר את השולחן מבולבל בסעודה השלישית, איזה כבוד שבת? אם אתה נשאר אצלו ויושב איתו ואתה מעיר בסעודה, בסדר, זה משהו אחר. או אם אתה יוצא מבית, אין צורך לסדר אותו, אבל אם אתה נשאר בבית, והשולחן מבולבל, ממש כמו שאמר המגן אברהם לגבי סידור המיטה, אתה יודע, אבל לגבי סידור השולחן. כן? האם מותר לשטוף את הכלים שנשארו? הזכרנו מקודם, שבערב לבוקר מותר ובמנחה אסור. סירים, ודאי שאסור לשטוף, כי רק צלחות, אמרנו, וכוסות, וכיתוניות, שאתה משתמש בהם, אבל סירים לא תשתמש בהם, אז ודאי שסירים אין שום היתר לשטוף אותם בשבת, נכון? האם מותר לשים בהם מים? או שזה השתלסה המים עכשיו, שכדי שהשרוף של החמין לא ידבק, זה הכנה משבת למוצא, הרי זה ממש הכנה. למה אתה שם שם את המים בתוך הסיר הזה? אתה שם אותו, כדי שבמוצאי שבת תוכל לשטוף את הסיר יותר בקלות. שטיפת הסיר היא כולה הכנה של יום חול, נכון? אז זה ברור לחלוטין שישטוף סירים בשבת אין שום יותר. כמו שדנו, האם מותר לשטוף כוסות, צלחות, בשחרית, במנחה, במנחה לערבית וכו', זה מה שהגמרא במסכת שבת דנה בזה, אבל סירים לא דנה בכלל. מה שכן מותר, כתוב שאם אדם, נגיד, נוטל ידיים על הסיר, מותר לך לשים את הסירים בכיור, מותר לך. לא לשטוף ידיים עליהם. אין שום בעיה. גם אם אתה שטוף את הידיים שלך עם, 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 עם סבון אוזלי. אין גם זה בעיה. זה סוג של הערמה שמותרת בשבת. כי זאת הערמה שאתה לא עושה, לא ניכר חילול, לא ניכר בזיון השבת בזה שאתה שוטף את הידיים שלך על הסירים האלה. כן? זה לא ניכר. אבל נגיד להביא סיר, לקחת סיר, שמת אותו בחוץ. באיזה מקום שלא יפריע לך לעיניים בשבת. באיזה מקום, בחצר, באיזה מקום שלא מפריע או במרפסת. באיזה מקום. לא יפריע לך בעיניים. ולהביא אותו ולנטול עליו ידיים, זה ודאי שלא. אם אתה מוציא אותו מהשולחן, ושם אותו לקיר, ונטול עליו ידיים, זה בסדר גמור, ואין בו שום בעיה. שיצר מים אחרונים, אין בזה, לא, רק הדבר היחידי שצריך לשים אליו לב, זה לא נטילת ידיים, שאדם נוטל ידיים בבוקר אחרי השינה. הנטילה הזאת, צריך להקפיד לא ליטול אותה לא על מאכלים, ולא על כלים. אבל שאר נטילות ידיים שאתה נוטל, אין בזה חשש. אם אדם ישן לפני חצות, וכאן לפני חצות, אז אם זה שנת הקבע שלו, לא יכול, אבל אם לא שנת קבע, אם אדם ישן בו, נמנם באוטו או משהו כזה, נמנם על, על הכיסא, על ה... זה אין בזה, אבל אם אדם ישן שנת קבע, זה הבעיה, זה צריך להיזהר בזה. אם הוא ישן שנת קבע, לא. אם לא שנת קבע, כן. יש שואלים, האם מותר להניח בשבת כלים בתוך מדיח? מדיח. יגיד לך בן אדם, רגע, זה כלי שמלאכתו לאיסור. הרי אתה בשבת, לא יכול להפעיל את המדיח. האם מותר להשתמש בו או אסור להשתמש בו? מה הדין? כן? כותב הברור בהלכה. כותב הברור בהלכה, בשם הפרי מגדים, לכלי שרוב מלאכתו לאיסור, נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. אבל הוא אומר, מביא את הרשב"א שאומר, האם מותר לנו בשבת לקחת סיר מהפתילה או מהפלטה ולהביא אותו לשולחן? פעם שהסירים היו מלוכלכים זה לא היה כבוד. היום הסירים זה כל סיר זה יצירת אומנות. היום מותר לקחת סיר כזה להביא אותו לשולחן? אני לא שואל, לא שואל מצד הכבוד שבת. מצד שסיר זה כלי שמלאכתו לבישול, נכון? כלי שמלאכתו לבישול זה כלי שמלאכתו לאיסור. איך מותר לך לגוע בסיר ולהביא אותו לשולחן שבת? אומר הרשב"א, אני אקרא לכם, כן? כלי שמלאכתו לאיסור בעיקרה נעשה לבישול, אבל אם דרך הכלי להשתמש בו לשניהם, זאת אומרת גם לבישול וגם להגשה, כן? ורק שלאיסור משתמשים ביותר, זאת אומרת לבישול משתמשים ביותר מאשר להגשה, ממנם דמקצה דעתו מיני. אדם לא מקצה את דעתו ממנו, הוא לא אומר זה מוקצה בשבילי, כן? דעלו עשויה למלאכת אתם, כך מביא המשנה ברורה או ביאור הלכה, בשם הרשב"א מה שקראתי לכם עכשיו. זאת אומרת כלי שהוא מלאכתו לאיסור ולהיתר. אז אדם לא מקצה את דעתו ממנו. על פי זה אומר הרב, אנחנו יודעים שבמדיח משתמשים לשני דברים. רוב לאדם. משתמשים בו להדיח כלים, אבל משתמשים בו גם לאחסון. מה זאת אומרת לאחסון? אישה, יש לה כלים מלוכלכים, לא טוב לה בעיניים, הכלים בכיור, שמה אותם במדיח, סוגרת אותו. כשהצטברו לה מספיק כלים, היא תפעיל את המדיח. אבל דרכם של בני אדם, בוא נאמר, אלה שזה דרכם, להצניע כלים מלוכלכים בתוך המדיח, המדיח הוא כלי אולי שרוב מלאכתו לאיסור, אבל כמו סיר, הוא רוב מלאכתו לאיסור וגם מלאכתו להתר. ממילא אתה יכול להצניע בתוכו כלים בשבת, זה חידוש שהרב אמר, כי כך מתנהגים בני אדם. אלא מאי, כשאדם מצניע כלים בתוך מדיח לשבת, זה בשני תנאים. קודם כל, שהכפתורים גם נדלקים ונכבים שאתה פותח, כן? סוגלים אותו כמעט לגמרי. צריך לשים לב, אדם ישים לב שזה תהליך שהוא עושה אותו בלי לחבט ולהדליק. ודבר שני, שהוא רגיל בזה. לא שהוא עושה את זה לצורך מוצאי שבת, הוא במיוחד שלא יגיד, שימו את הכלים במדיח כדי שבמוצאי שבת זה יהיה. כמו שכותב בעל הבן איש חי, שאם אדם בשבת, שזה ערב או שענה רבה, או ערב לילה אחר שבו ערים כל הלילה, לא שבועות, לא איש, נגיד אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח ללמוד בלילה, זה מכין לשבת ליום טוב, כן? אבל אם הוא יושם בלי להגיד, בסדר, אין בזה בעיה, זה שאתה בדעתך חושב, זה בסדר, אין בעיה. אבל שאתה אומר, עצם האמירה, אני יושם בשבת כדי שיהיה לי כוח במוצאי השבת, זה לא. זה לא. אבל לישון, זה בסדר. אתה אומר פה, אם אתה שם את זה בקיור, במדיח, כוונתך שיהיה מסודר בשבת המטבח. וכוונה נוספת יש לך בראש, גם כן שבמוצאי שבת יהיה הרבה יותר קל, אין שום בעיה. זה כמו, זה לא מוקצה, זה כמו הסיר, כמו שהסיר לא מוקצה, גם זה לא מוקצה, מכיוון שאדם לא מקצה את זה מדעתו. אבל אם אדם בדעתו אף פעם לא עושה את זה, ובשבת הוא עושה את זה פעם ראשונה, זה ודאי לא בסדר. רק אדם שרגיל ככה כל הזמן לעשות, הוא יכול גם בשבת לקחת את הכלים ולהניח אותם בתוך מדיח הכלים בשבת, ואין בזה חשש. יש תשובה שכותב אותה, משני הלכות, על דבר דומה. תשמע לכם מוזר, אבל זו אותה תשובה. שאלו אותו, מה הדין, האם מותר לשים בשבת חולצה במחת כביסה? זה מכין בשבת לחול. כן? אז יש מקומות שאנשים לא שומרים כלים במחת כביסה. יש אנשים שיש להם סל כביסה. יש להם, אדם שיש לו שרגיל לשמור בגדים לא נקיים בסל כביסה, לא יכול לשים אותם במוכנת כביסה. אבל מי שרגיל לשמור את הבגדים המלוכלכים בתוך מוכנת כביסה, הוא אומר, אם זה הרגילות שלך, לשים בתוך מוכנת כביסה כשמירה, אז גם בשבת זה מותר לך. אבל אם אתה רגיל כל השבוע לשמור כלים בתוך סל, ובשבת אתה רוצה לחסוך עבודה, שם את זה במכונה, זה ודאי שזה מכין משבת לחול. אז תלוי בהרגל של בן אדם. ושם הוא מוסיף ואומר, אבל לגבי מדיח. אם אתה רגיל כל השבוע למדיח, אז משהו בדיוק מה שהרב אומר, אם אתה רגיל כל השבוע לשמור בתוך מדיח, גם פה אתה יכול לשמור בתוך מדיח. כמו כלים בדיוק, כמו כלים המדיח. יש שאלה. אנחנו מדברים על מכין משבת לחול, האם מותר בשבת להקפיא אוכל שנשאר לך עודפים? מותר לך להקפיא אותו בשבת לצור אוכל? או אסור? האם זה נקרא הכנה משבת לחול או לא? כן? אז אקרא לכם, אומר פשוט מנחת יצחק, מביא ממה שכתוב בשולחן ערוך בסימן שינחת, שמותר לטלטל כלים אם הם חושש כלי שלא מלאכתו, כלי שמלאכתו ליותר, ממקום שנחמה לצל. ממקום שלא שעלולים להיפגע בו, למקום שלא ייפגעו בו. הוא אומר, לכאורה, הטלטול הזה, הוא לא טלטול לצורך שבת, הוא טלטול כדי שהכלים לא ייפגעו. גם פה אתה אומר, אני שם את הבשר שנשאר במקפיא, למה? כדי שאני אוכל אותו במוצאי שבת. הנה זה, אבל המשנה ברורה אומר על זה, כל מה שהותר, היינו, אם כל היום לא יצטרך, אם כל היום לא יצטרכנו, אז זה אסור, אבל אם יצטרך לו באותו יום, ביום מטלטלו כדי שהוא מוכן לו בשעתו שער. זאת אומרת, אם אדם נשאר לו אוכל, והוא שם אותו במקרר, ואולי הוא אפילו אולי, יבוא לו אורחים, או אולי, הוא יאכל אותו בסעודה שנייה, או אולי נשאר לו מהחמין בבוקר, אולי הוא יאכל אותו בסעודה שלישית. אפילו אולי, אין בזה בעיה. זה לא הכנה משבת לאכול. אבל אם זה דבר שוודאי לא תשתמש בו, אז כל מה שאתה מקפיא אותו, לצורך מה זה? לצורך חול. הרי זה הכנה משבת לאכול. כן? אותו דבר עם אדם, יש לו חלות. נשארו לו חלות מיותרות. אתה מקפיא אותו לצורך שימוש ביום חול, הרי זה הכנה משבת לאכול. זה אסור. אז תקפיא אותו במוצא שבת ולא בשבת עצמו. אם הוא מקפיא ללבד זמן, אז זה בסוף לצורך מה? זה לצורך חול. אם זה, אם אישה, נגיד, נשאר לה הרבה, הכינה אוכל, באו הרבה אורחים, נשאר לה ויש לה עוגמת נפש. היא כל השבת אומרת, וואו, 10 קילו בשר הלכו לפח. זה אולי דומה לסידור הסלון. תשים את זה בקירור, הקפאה, שזה ניכר שזה לטווח רחוק, זה היא תעשה רק במוצאי שבת. במקרר להשים אין בעיה. כי זה לא ניכר, הנחת כלים במקרר, הנחת אוכל במקרר, לא ניכר בזה הכנה משבת לחול. כי זה כמו, אמרנו, מקומו יחסון במדיח, גם אנחנו מאחסנים אוכל במקרר. זה בסדר. זה יחסון. הקפאה, מה? אבל הקפאה, זה ניכר שזה לא לעכשיו, זה לא אחסון, זה צורך שמירה לטווח רחוק. אתה בשבת שומר לחול, זה הכנה משבת לחול. בלידות, בלידות המחזיר, לא, בלידות אין בזה בעיה. בלידות המחזיר, אולי תאכל אותו אחרי הצהריים, בזה אין בעיה. זה בסדר, זה רק התחילה. אבל אני מדבר על בשר שנשאר לך בבוקר, ואתה לא רוצה להתקלקל, שם אותו במקפיא. לצורך מה אתה שם אותו במקפיא? לצורך חול. זה לא. שים אותו במקרר, כיחסון, ומצא שבת, שים אותו בהקפאה. הכנה משבת לשבת זה מותר. השאלה אם זה ניכר משבת לשבת. יש שאלה. האם מותר לאדם לסמן משהו בספר. יש היום סימניות כאלה, מדבקות רב, אתה מדביק, יוצא, זה... ההדבקה היא לא הדבקה קבועה, כי אם זה הייתה הדבקה קבועה, זה יכול להיות בעיה של בעיה הלכתית. אדם, מדבקה כזאת שהיא מיוחדת שאתה יכול להרים ולהחזיר, וזה בסדר גמור. האם מותר לאדם לסמן משהו בספר כדי שבמוצא שבת הוא יכתוב אותו? או שזה אסור? אז יש שתי הלכות שקשורות לנושא הזה. הלכה אחת, שיותר ניכרת בספרי תורה של אשכנזים, שהם על מותות, פחות בספרות של ספרדים, זה לגלול את הספר בתפילת מנחה לצורך קריאה ביום שני. אז כתוב שאסור לגלול ספר תורה, כן? במנחה, לצורך קריאה של יום שני, כי זה הכנה משבת לחול. אתה גולל את הספר משבת לחול. אבל אם נניח, יש מניין ראשון בוותיקין שקוראים בתורה, ויש מניין שני שמתפעלים יותר מאוחר. אז מותר למניין הראשון לגלול את הספר חזרה בסוף הקריאה לתחת הפרשה, כדי שהעניין שעבור אחריה נקרא. זה בסדר. לעומת זאת, אז הכנה גם בספר תורה, אם זה לא צורך שבת זה אסור. אבל אם יש בצורך שבת כלשהו, הדוגמה שהרב הביא היא לא מצויה ברוב בתי כנסת, אבל יש כאלה שמחזירים, שמוליכים את ספר התורה מהארון לתיבה פתוח, ומהתיבה לארון פתוח. יש כאלה שמוליכים אותו סגור ומחזירים סגור, יש כאלה שמוליכים אותו פתוח ומחזירים אותו סגור, יש כאלה שמוליכים אותו פתוח ומחזירים אותו פתוח. למה הם עושים את זה? כדי שמי שרוצה לראות את האותיות של שמו בספר התורה יכול לראות, אז גם בהלוך וגם בחזור. פה המנהג בכנסת הזה של הרב עליו השלום, שמוליכים אותו פתוח ומחזירים אותו סגור. אבל יש מקומות, ראיתי שמחזירים גם פתוח. אומר הרב, אם אדם גולל חזרה את ספר התורה, כדי שבחזרת ספר התורה אנשים יוכלו לראות את הפרשה שקראו בה, ולראות את האותיות של השם, את האותיות של השם שלהם, אז לצורך שבת. ולצורך שבת, מותר לך לצורך זה לגלול את ספר התורה אחורה. אבל הכלל, עכשיו אנחנו רואים אותו, מכמה כל הדוגמאות שהבאנו, מה נקרא צורך שבת, ומה לא נקרא צורך שבת. כן? לעומת זאת, להדביק מדבקה בספר, לסמן לך, הנה פה קראתי ופה ראיתי את החידוש הזה, זה מותר. למה זה מותר? מכיוון שאתה יכול בשבת עצמה עוד פעם לפתוח ולעיין באותו מקום. למדת איזה שולחן ערוך, איזה גמרא, וראית שם איזה דבר חשוב, אתה רוצה לא לשכוח אותו, שם לך מדבקה. כותב הרב, שוב הרב הראשי, מותר לך. למה? כי זה לא ניכר שזה לצורך חול. אתה יכול בשבת גם כאן להשתמש באותו סימון שסימנת בשבת. כמו שאמרנו לגבי גלילת ספר תורה, שגלילה אסורה, אבל אם יש צד כלשהו שאתה נהנה בזה בשבת, או כשאתה מחזיר, או בשביל מניין השני יותר מאוחר, זה מותר. מה? אבל בסמיכות למוצא שבת, כן, זה יכול לעשות. הזכרנו את הנושא שאסור אדם לישון בשבת, כשהוא אומר, אני... אבל יש כתוב הלכה למשל, שאסור באדם רוצה במוצא שבת לנסוע לאיזה מקום. אז להכין את התיק זה ודאי אסור. למשל, אנשים נמצאים בבתי מלון בשבת, מוצא שבת, הם צריכים לצאת כדי שיכנסו דיירים אחרים אותו חדר. אסור להם בשבת כבר לארוז את החפצים, כדי שבמוצא שבת יוכלו להתפנות במהרה מן החדר. זה ממש הכנה משבת לחול. לאו דווקא בקמלון, אפילו אדם מתארח אצל חברו, והוא רוצה בצאת השבת להספיק קצת מוקדם, כדי להספיק להגיע, אסור בשבת לארוז את החפצים כדי שבמוצא שבת יצא. יותר מזה, יש כאלה שממהרים, והבית שלהם רחוק מתחנה מרכזית. אסור לו בשבת ללכת לתחנה מרכזית, כדי שבמוצא שבת מיד יעלה על האוטובוס הראשון. וזה יש גם בעיה אחרת. אם אוטובוס יוצא מהתחנה מיד בצאת שבת, סביר להניח שבשבת הנהג הגיע. הרב עליו השלום, פעם היה מעשה, אני זוכר, היה צריך לנסוע לחוץ לארץ. והנסיעה הייתה ביום ראשון, מוצא שבת, מוצא שבת, והחברה שלחה לו את הכרטיסים והביאו לו את זה חצי שעה לפני שבת. שואל הנהג את הרב, שואל את הנהג שהביא את הכרטיסים, איפה אתה גר? הוא אומר, אני גר בתל אביב. הוא אומר, אז אם כך אתה באת בשבילי ותחלל שבת בשבילי, קח את הכרטיסים ובקח. אמר לו, מה, אני צריך... אמר, תישאר אצלי בשבת בבית. תן לך חדר, תן לך אוכל, תן לך הכל, תישן פה. אני דואג לך, תישן פה בשבת. אמר לו, הרב, אני לא רוצה להשתבור בשבת. אז אמר, אני לא אקח את הכרטיסים. אמר, אבל מה, אני... שלחו אותי את הכרטיסים. השאיר את הכרטיסים והלך. אמר לו, הרב, אני לא נוסע בכרטיסים האלה. ועוד השבת הרב ביטל את הטיסה. לא נסע. אמר, אני לא אהנה מחילול שבת של יהודי אחר. לא אהנה. הרב היה אומר, מישהו לפעמים, ישיבה נמצאת באיזה מקום בשבת, מתארחים ב... אומרים לנהג, אנחנו בצאת שבת נוסעים חזרה. מתי? שעה אחרי שבת. הוא גר מרחק שעתיים. הוא יצא מהבית שלו בשבת כדי שאתה תיסב באותה שבת. אתה נהנה מחילול שבת של יהודי אחר. שמכין, אתה בא במוצאי שבת לתחנת אוטובוס. כדי שהנהג יהיה בתחנה עם האוטו חם ומלא דלק, הוא שיצא מהבית שלו בשלוש אחרי הצהריים, הגיע לתחנה, לקח את האוטובוס מלא דלק, הכין אותו תטעו את בין המושבים, כדי שבמוצאי שבת מיד תוכל לצאת. אתה אל תצא שעה מיד בצאת השבת. זה לא מתאים ולא נכון, כי בזה אתה גורם חילול שבת לאחרים. אם חברת אוטובוסים יראו שאנשים לא באים מיד בצאת שבת, הם הדתיים באים רק שעה אחרי צאת שבת, או יותר מזה, כמה שיותר מאוחר, אתה יותר מונע חילול שבת מאנשים אחרים. אני צריך לשים לזה לב. ומלבד זאת, אם אתה מגיע מיד בצאת שבת, אתה מתארגן כבר בשבת, אתה אסור אדם ללכת בשבת, למרות שהוא רק הולך, הוא לא עושה שום דבר. הוא רק הולך כדי, אותו דבר, אישה רוצה לקנות בגד. או גבר רוצה לקנות בגד. הרב היה אומר, אם גבר ואישה הולכים ברחוב, ויש חנות בגדים, לגבר אסור להסתכל, לאישה מותר. הוא אומר, למה? לא בגלל שהוא משלם. אלא אם גבר מסתכל על בגדים, זה בשביל לקנות. אם אישה מסתכל על בגדים, בשביל להנות. לא בהכרח שהיא מסתכלת בבגדים בשביל לקנות. היא מסתכלת, היא נהנית מזה. אם היא נהנית מזה, אין בזה איסור. אבל אם אתה מסתכל, מה אתה מסתכל? אני לא מדבר על בגדי נשים, שזה ודאי לא שייך. מסתכל על בגדי גברים, מה אתה מסתכל? אתה מסתכל שיקנות. זה אתה מכין משבת לחול. זה לא כבוד. במיוחד זה ניכר, שאתה מסתכל בחניות, בודק וזה. כן? אז כל דבר שאתה עושה אותו משבת לחול אסור, וגם דבר, נניח למשל, יש אנשים מביאים לבית כנסת בסמים להבדלה. אז כדי שאדם יהיה, כדי שיהיה בסמים להבדלה, הוא בשבת לפני מנחה או לפני ערבית לוקח מהבית שלו בסמים לצורך הציבור, כדי שיהיה לו בסמים להבדלה באותה שבת. ממתי הוא הביא אותו? שבת, איך הבאת בשבת? הרי זה הכנה משבת לחול. מה? אם הוא אומר לך זה גם בשבת, תבוא עליו ברכה. תבוא עליו שתי ברכות. אבל אם הוא לא אומר לך זה בשבת, וזה בסמים למוצא שבת, זה ודאי הכנה משבת לחול. כן? לכן צריך אדם להיזהר בדבר הזה, כן? כמו הערכה וברכה בריח, זה כמו אוכל. אלא שיש בזה הבדל. בברכה, בריח אין ברכה אחרונה. במים, בברכת באוכל, יש ברכה אחרונה. בריח אין ברכה אחרונה. לכן, קצת שונה הדין. אבל כל פעם שיש שיח דעת, אדם צריך לברך מחדש. אם אדם הריח לפני הערבית, כדי שלא יהיה הכנה משבת לחול. וגם הריח אחרי ערבית, אין ספק שזה שיח דת בין לפני ערבית לאחרי ערבית, ויכול לריח פעם נוספת. אבל אם אדם, למשל, הולך בגינה, ויש שם הרבה עצי בסמים, לברך על אחד, בטח בדעתו, כל מה שהוא הולך עכשיו, במיוחד באביב שהכל פורח. אבל אם זה מקום אחד, הלך, בשיח דעת, מקום אחר, גם יכול לברך. הכלל, בכל זאת כמו בהלכות אחרות, אם יש שיח דעת, חוזר ומברך. אין שיח דעת, לא חוזר ומברך. קצת מסובך להחליט בעבודה, אבל ככלל צריך היה לזכור את זה. גם הרב תמיד היה אומר, אתה תכוון בדעתך, אני מברך על זה, לא מכוון דברים אחרים, כדי שלא יהיה אחר כך ספקות, אם יש בזה שיח דעת או אין בזה שיח דעת. אם הבאת פה עצה טובה, אם אדם הביא את הבשמים ביום שישי, כן, זה המצווה שלו, שם את זה במקרר של בית כנסת, זה בסדר גמור. ואז אחרי ערבית הוא מוציא את הבשמים ומחלק אותם, זה בסדר גמור, אין בו שום בעיה. אם הוא מחלק את זה לפני ערבית, יגיד לפני כן, ברוך העמדי בקדוש לחול. כן, כן, יכול להגיד בו, ואז יחלק אותם. אגם שהוא לא עשה על העם זה, יכול להגיד, ואז יחלק, אין בו שום בעיה של מכין בשבת לחול. יש עוד כמה הלכות שקשורות להכנה, הזכרנו אותה מקודם. יש דין שאסור להכין משבת ביום טוב. זאת אומרת, אם ערב פסח חל בשבת, מוצאי שבת יוצא ליל הסדר. אסור, למרות שזה קודש, וזה קודש, אנחנו רגילים לומר המבדיל בין קודש לקודש, זה דרגות קדושה שונות, כמו שאנחנו יודעים, יש 10 קדושות בארץ ישראל, ארץ ירושלים קדושה מכל ארץ ישראל, הר הבית יותר, יודעים כל הקדושות, ככל שיש מקום יותר קדוש, ככה יותר מתנגדים רוצים להפריע לו, ברוך השם, אנחנו רואים שכמה שהם מתנגדים, הקדושה תמיד מנצחת, ברוך השם. אז יש מבדיל בין קודש לקודש, לכן אסור להכין משבת ליום טוב, כן? רק דבר שהוא צריך אותו לצורך שבת עצמה, אז יכול להכין אותו. למשל, במקרה של הכנה משבת לפסח, שבשבת אוכלים חמץ בבוקר, ובערב כבר אסור שיהיה חמץ, אפילו אחרי הצהריים, כבר בצהריים ולפני כן, אז במקרים כאלה אסור לאדם להכין לצורך מוצאי השבת, אבל לצורך השבת עצמה מותר. זאת אומרת, מותר לך לדאוג שהכלים לא יהיה בהם חמץ, כי גם בשבת עצמה אסור לך שיהיה לך חמץ על הכלים, לא רק במוצאי שבת. כן? הרב היה מזכיר עוד דוגמה שהיא פשוטה לכולנו, אבל הרב היה מזכיר אותה מכיוון שכמה שהיא פשוטה לפעמים אנשים שוכחים אותה. קורה פעמים רבות שבמוצאי שבת זה ל"ג בעומר. ובל"ג בעומר ילדים רוצים, מה? השנה. ילדים רוצים שהמדורה תהיה יותר גדולה. מיותר להסביר שאסור להביא עצים בשבת, לשים אותם בערימת העצים כדי שהמדורה תהיה עוד יותר גדולה. כי זה ממש הכנה משבת לחול. הלכה פשוטה, אבל מזכירים אותה מכיוון שלפעמים יש כאלה שמתלהבים במצווה ורוצים שהמדורה תהיה בהידור גדול. אז העצים האלה מלבד שהעובדה שהם מוקצה, זה גם עצם ההנחה של העצים בתוך המדורה זה הכנה משבת לחול גמורה. אפילו עצים שהם לא מוקצה, נגיד אז הם איזה כלי מהבית שהוא ראוי לשימוש והשתמש, אתה רוצה ככה, גם זה אסור. עצם לקחת את הכלי, שהכלי הזה הוא כלי של היתר, כן? ולשים אותו בתוך המדורה, זה גם ניכר הכנה משבת לחול, אז זה ממש הכנה מדבר שמותר לדבר שאסור. כתוב בשולחן ערוך, על הפסוק, אם תשים בשבת רגליך, עשות חפציך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. ולכן אסור לומר דבר פלוני אעשה למחר, סחורה פלונית אעשה למחר, ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות. ולכן אדם צריך להיזהר ולומר, אני במוצאי שבת אסע לירושלים. אתה יכול להגיד, אני במוצאי שבת אלך לירושלים. איך תלך מצפת לירושלים? שבוע לקחת ללכת. לא, הבנו שאתה, אל תגיד אסע. אל תגיד אני במוצאי שבת אסע. אני אכתוב לך, אל תגיד אני אכתוב לך. אני אודיע לך. אני אתקשר אליך, אל תגיד אני אתקשר אליך. שלא יהיה דיבורך של שבת, כדיבורך של חול. ודבר דבר, אדם צריך להיזהר במילים שלו, שהדיבור יהיה גם הדיבור, דיבור של קודש. שלא יהיה דיבורך של שבת, כדיבורך של חול. אתה רוצה משהו לעשות, תגיד. אתה יכול לומר אותו, אבל לומר אותו באופן שאין באמירתך מילים של חילול שבת. כן? יש שכתבו, שאפילו דבר מצווה, כגון כתיבת ספר תורה, אסור לומר אעשה למחר. ויש אומרים, שמותר בכל דבר מצווה שרה, כי כתוב שמחשבנים חשבונות של, של מצווה בבית כנסת. למשל, אתה אומר, אני מוכר את העלייה ב-50 שקלים. 50 שקלים? אמרת בשבת. 50 שקלים זה... עניינים של כסף, איך מותר? אמרו, צורך מצווה מותר. האמת היא שזה לא פשוט בכלל, כן? אבל התירו את זה, למה התירו את זה? מה, למה התירו את המחירות? אמרו, מאיפה תקנה חשמל לבית כנסת? מאיפה תביא שמן לבית כנסת? מאיפה תביא מי שמנקה לבית כנסת? אין ברירה. והטעם השני שהוא היותר עיקרי, כדי שלא יהיו ויכוחים בתוך בית כנסת. למה העלית אותי? למה העלית אותו? יש מקומות שברוך השם אנשים רבועים לא התבקחו. יש מקומות שאנשים, יהיה לו, חזר הביתה, יש לו קפדה בלב. למה העלו אותו? למה לא העלו אותי? כדי שלא יהיה הוויכוחים האלה, צורך שבת, אמרו, ככה נעשה, נמכור את העליות, לא יהיה ויכוחים, אנשים לא יהיה לו קפדו. הוא קנה יותר, הוא תרם יותר, זה לא מקרה קנה באמת, זה תרם יותר, הוא תרם יותר, נתנו לו, וזה כאילו כדי לצורך שבת. אבל מכאן למדו שכל דבר שהוא צורך מצווה מותר בשבת, ולכן יש אומרים שמותר להגיד בשבת, אני אכתוב ומוצא שבת ספר תורה. וכן על זה הדרך, דבר שהוא צורך מצווה. ויש בזה 20. יקרא לכם את לשון בן איש חי. כתוב גבי שבת וכיבדתו מעשה דעריך וכו', שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. ולא יבא לומר לחברו לעשות עסק פלוני ואסור, משום באמירה אמרת לעשייה, ועל ידי אמירתו חברו עושה עסק למחר, אלא אפילו דבר שאין בו תועלת, כגון אעשה כך, לא יאמר. כי כל דבר שאסור לומר, אסור לדבר עליו. אפילו זה המעשה, לא מלאכה דאורייתא, גם כן אסור לומר למחר. אבל אם הוא דבר מצווה, יש מתירים, כי זה לא חפצך, זה חפצי שמיים, ויש 20, כן? וצריך, אומר הבן איש חי, לסיכום דבריו, לחוש לדברי 20. יש מהדרין שגם לא חושבים בשבת מלאכה של חול. וכולם מכירים את הסיפור על רבי יהודה בר אילאי, שפעם אחת היה בשדה בשבת, וראה פרצה אחת, ואמר, אופ, לא אמר בפיו, אמר במחשבתו, הפרצה הזאת, יכנסו פה שועלים, יכנסו פה גנבים, יכנסו פה לא יודע מי, והגנבו, מצא שבת אני אבוא לסגור פה את הפרצה. אחר כך אמר, אופ, שבת, חשבתי על לסגור פרצה, כל כך היה לו צער מהעובדה שהוא בשבת חשב, על מלאכה של... לא אמר, חשב, אמר במחשבתו, לא סגר את... אמר, אני לא אסגור את הפרצה הזאת, כי חשבתי עליה בשבת. אומרת הגמרא, נעשה לנס וצמח שם צלף אחד. וממנו הייתה פרנסתו, פרנסת בני ביתו, כי היום, גם היום צלפים, זה הפירות שלו מאוד משובחים, כובשים אותם. אבל בזמנם כנראה היו יקרים עוד יותר. ומזה היה מתפרנס מאותו צלף. יש על זה פירושים יפים בדברי האריזה. בכל מקרה, זה הידור. באמת היה מותר לו. מההידור שלו, אנחנו נלמד בהלכה שלנו, שהוא הידר על מחשבה, אנחנו צריכים להסתדר בנושא הזה בדיבור. ויהי רצון שיתקיים בנו. אז תתענג על השם. וקבתיך על במות הארץ. והנחלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר במהרה בימינו אמן. רבי חנה בן הקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה לנו תורה מזאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר.